אנחנו נדבר היום על מחלוקות, למה יש מחלוקות בעם ישראל, ואולי זה יהיה גם קשור ללג בעומר, לזה שתלמידים של רבי עקיבא נפטרו ב-24,000 תלמידים. אז ננסה להבין מה הייתה הבעיה ולמה בכלל יש מחלוקות בעם ישראל. האמת היא שזה לא רק הם אז היו בני מחלוקות, אלא גם היום. אנחנו יודעים שרבנים כל הזמן רבים. אולי לכן זה שמם רבנים, רבנים. כן? הם יודעים לריב ורבים הרבה. וכל האנשים תמיד שואלים את השאלה הנצחית הזאת, למה הם לא יושבים ביחד? ולמה הם לא מדברים, ולמה לא מגיעים לעמק השווה, ולמה זה ככה, למה זה ככה. ועוד כתוב שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, והנה פה אנחנו רואים שהם לומדים, שהם מרבים הרבה מריבות כביכול בעולם, וכו' וכו'. אז למה זה כך? והתשובה היא, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יריבו. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו מחלוקות. איך אנחנו יודעים את זה? מזה שיש מחלוקות בשמיים. כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו. אם עושים שלום במרומיו, סימן שלפני כן הייתה מלחמה.
מה זה במרומיו?
בשמיים, חז"ל מסבירים. במרומים, כן. זאת אומרת, חז"ל מסבירים שהשם עושה שלום בין מלאך האש למלאך המים. זאת אומרת, מלאך גבריאל למלאך מיכאל וכולי וכולי. על פסוק הזה עושה שלום במרומיו, על זה חז"ל אומרים בשמיים בין המלאכי ישרת. אם צריך לעשות שם שלום, סימן שהם נמצאים במחלוקת. ומה זה אומר לנו שיש מחלוקות בשמיים? זה אומר שמחלוקת זה דבר לכתחילה, היא לא בדיעבד. צריך שיהיה מחלוקת. ועל זה אומרים חז"ל שקדוש ברוך הוא אוהב מחלוקות. הוא שמח שיש מחלוקות. אומר על זה מהר"ל, במקור, אצלכם זה מקור 8, אומר ככה: מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אף על גב שיצא בת קול ואמרה הלכה כי בית הלל, לא היה בת קול מבטל המחלוקת מפני ששנואה המחלוקת, כי אהוב ואהוב היה המחלוקת הזה. זאת קדוש ברוך הוא אוהב מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. אהוב היה המחלוקת הזה. רק כדי ללמד אותה הלכה, שהיו חפצים לדת ההלכה, אז יצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. אבל לא כדי לבטל שלא תהיה מחלוקת. ואדרבה, בת קול היה אומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים, והיה מחזיק את החולקים, ולא היה מבטל המחלוקת. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהמחלוקת זה דבר חיובי. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא במחלוקת. הוא חולק על מלאכי השרת, ויש כל מיני ביטויים, כל מיני אמירות שהמלאכים חולקים על קדוש ברוך הוא. נגיד, הוא רוצה לתת תורה לעם ישראל, אז מלאכים אומרים לו, מה אנוש כי תזכרנו, וכולי, הם חולקים על קדוש ברוך הוא. אם הכל זה אחדות, והכל צריך להיות דעה אחד, וכולם זה זה, אז איך הם בכלל מעיזים להגיד משהו נגד ריבונו של עולם? ויש הרבה מקורות שמלאכים חולקים על השם. והוא לא כועס עליהם, ולא אומר להם, איך אתם מעיזים, מי פה מנהל?
כי בתורה שלומדים, גם יש כל הזמן את העניין של הפלפולים, אז זה ניתן להם הרשות.
נכון, 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 נכון. כן, עד כדי כך שגמרא מספרת על זה שיש מחלוקת במטיבתא דרקיעא, והשם טוען טענה מסוימת, מלאכים טוענים טענה אחרת, ואז הם מביאים את רבא בר נחמני, שהוא צריך להכריע במחלוקת ביניהם. אני חושב שיש לכם את הגמרא הזאת פה. תחפשו שם, קמיף לגי, הנה, מקור תשע. קמיף לגי במטיבתא דרקיעא, אם בהרת קודמת לשיער לבן טמא, ואם שיער לבן קודם לבהרת טהור, טהור ספק, סליחה. זה בדיוק מתאים לתקופה הזו של פרשת שבוע, שאנחנו עכשיו בתורה נמצאים בסימנים של טהרה. אז הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולי מטיבתא דרקיעא אמרי טמא. זאת אומרת, כן? יש בית דין של מעלה, יש ישיבה של ברקיעא, ששם כל בית מדרש נגד קדוש ברוך הוא. הוא אומר שזה טהור, הם אומרים טמא, יש מחלוקת. איך יכול להיות דבר כזה? זה בגלל שתפיסת עולם שלנו היא תפיסה קצת פרימיטיבית. אנחנו חושבים שצריך להיות דבר אחד, ברור, חד משמעי, נכון. אבל באמת זה לא ככה. מציאות היא הרבה יותר עליונה והרבה יותר נשגבה ממה שאנחנו מסוגלים לנסח ולהגיד ולתת תשובה חד משמעית. תגיד כן או לא, כן? זה צורת החשיבה כזאת כאילו דואלית, כאילו כן או לא. ואין אפשרות יותר עליונה מזה. כן? זאת אומרת, העולם הוא הרבה יותר עליון, הרבה יותר מורכב, עמוק, גדול, ממה שתפיסה שלנו יכולה לתת, להגיד. עד כדי כך שהאנושות הגיעה למסקנה הזאת, להבנות שאנחנו עכשיו מדברים על זה שמציאות היא הרבה יותר עשירה ועמוקה ממה שאנחנו קולטים, הגיעו כבר לזה אנשים בשכל שלהם, קלטו את הדבר הזה. זאת אומרת שההבנות שלנו הם הבנות שקולטות תמיד מציאות מזווית אחד בלבד. אבל תחשבו על זה שכל דבר שאתם רואים בעולם, כל דבר שיש במציאות, תמיד יש בו כמה צדדים. נגיד עכשיו, אנחנו יושבים ומסתכלים אחד לשני, ואנחנו רואים שאנחנו קולטים רק פן, צד אחד שלנו. נגיד, אני לא רואה את העורף שלכם, ואתם לא רואים עורף שלי. אבל השליה שלנו זה שאנחנו רואים את האדם. אנחנו במוח משלימים את התמונה, אנחנו מבינים, בטח, יש לו עורף, אנחנו מבינים. אבל זאת רק הבנה אחר כך. בקליטה אנחנו חושבים שאנחנו קולטים את המציאות כפי שהיא. אם אני עכשיו אדבר עם גרשון על ידידיה, ואני אגיד, תראה איך ידידיה נראה כמו תלמיד חכם עם זקן לבן שלו. איזה הדרת פנים יש לו. וגרשון יגיד, נכון, באמת, כן, אבל תראה איזה כיפה יש לו, איזה עורף יש לו, והוא יתאר אותו מצד אחר לגמרי. מי מאיתנו יהיה צודק? מבינים, ההבנה ששנינו היא הבנה לא נכונה. כי שנינו לא צודקים. כי אנחנו רואים רק צד אחד. או, זה שאנחנו משלים אחד את השני, אז אנחנו יוצרים משהו שלישי, שהוא לא צד שלו ולא צד שלי. משהו שהוא לא כפי שהוא. זאת אומרת, לא כפי שהוא רואה ולא כפי שאני רואה. זה משהו שהוא לא זה ולא זה. כי אם זה גם וגם, אז זה סך הכל בלבד. אבל אני לא מסוגל לראות את הגם וגם הזה. מה?
גם וגם זה חיתוך,
זה רק... אני מסכים איתך, אבל תסביר מה אתה יותר, מה אתה מתכוון. אבל אם הם עולים אחד על השני, שני עיגולים.
אז זה משהו אחר.
למה?
זה אותו דבר. זהות. גם וגם, שני. הקטע המשותף זה גם. הקטע המשותף הוא לא נכלל וגם וגם.
אבל יש שני מגבלים שמשלים
אחד. אז הוא אומר, אז זה יוצא דבר שזה זהות. זה זהות. זהות, זה אותו דבר, הם זהים. אז אין שטח משותף.
זה
או-או.
וגם זה וגם.
כן, ומה אתה אומר?
זה לא תמיד נברח למקום של אין סוף בעצם. ברגע שאתה רואה משהו והוא משהו מן הסתם, חייב להיות. ברגע שיש שתיים יש כבר אין סוף. אז הגם וגם, הוא רק גם וגם. אבל מראש בעצם הנחה צריכה להיות של אין סוף. צוויות מבטים ורגעים.
כן, אני מסכים, רק אני הייתי קורא לדבר הזה, אינסוף זה נכון, אבל הייתי קורא לזה פשוט משהו שיש לזה שם, זה נקרא אידאה. אידאה כוללת בתוכה את כל גוונים, כל ביטויים, כל מרכיבים של האידאה. ו... זווית אחת, הבנה אחת, הסתכלות אחת, היא אף פעם לא נכונה. היא רק חלקית. היא תמיד מגלה אחד מצדדים של הדבר. אי אפשר במבט אחת לראות כל... שום דבר. יכול להיות דף, אתה רואה אותו ככה, אני רואה אותו הפוך. וכלום, שום דבר במציאות הריאלית, המוחשית, הוא לא נמצא עם צד אחד. תמיד יש צד שני, שאתה לא רואה אותו. לכתחילה. ולכן זה טוב שיש מחלוקת. טוב שיש כמה צדדים, כמה זוויות. כן, מה רצית להגיד? בבקשה. יפה מאוד.
זה שלא ראיתי חכף עובד, זה לא הקטיל אותו בפניי, זה לא עשה שום דבר של חיסרון.
כן, כן, זה מחשבה מאוד מעניין. תודה רבה שאמרת, זה באמת דבר שעוזר לנו להמשיך לחשוב. יפה מאוד. מה זה בעצם עורף? בוא נחשוב, כן? קודם כל, כולם הבינו, שמעו מה שאני, אולי אני אחזור על דבריך, בסדר? אני אומר, שעיקר האדם זה הפנים שלו. זה לא עורף שלו. ואם אתה קולט אותו מקדים, אתה רואה אותו, את הצד העליון שלו, אז אתה רואה בעצם את האדם כולו, את האדם כולו. זה שיש לו עורף, נכון, זה חשוב, אבל זה לא כל כך משמעותי כדי להגיד שאני לא רואה את האדם כולו. לא רואה את הזנב
שלו, זה מאוד
מסוכן. לא רואה את... הוא אומר, זה תלוי את מי אתה רואה, אם אתה רואה עקרב. ולא רואה את הזנב שלו, אז זה מסוכן, כן? אתה רואה אותו רק מקדימה. טוב, בסדר, אבל נגיד לגבי אדם. זה באמת, מה שאתה עכשיו אמרת, זו שאלה חשובה, טובה מאוד. אני אנסה להסביר. זו דוגמה קלאסית למה שאנחנו קוראים לזה מחלוקת. לכן אני כל כך שמח מהשאלה שלך. נכון.
לא היה פיפולים, לא היה שומעים שני דעות.
נכון, נכון.
כי בעלה הארץ דעה.
נכון, נכון. אז בואו אולי עכשיו ננסה להבין מה שכבודו אומר לגבי העורף. הרי זה לא סתם שיש לנו עורף וכל זה, נכון? יש תמיד כל מה שאנחנו עשויים ומתוכנתים, הרי קדוש ברוך הוא ישב ותכנת את זה במקלדת בדיוק בדיוק, איך זה יהיה, הרי יכול להיות אלף אפשרויות אחרות, נכון? אנחנו יכולים להיות עם כנפיים וכו', נכון? השם תכנן לנו את העורף. סימן שיש בזה איזושהי אמירה, איזשהו מסר, נכון? מה המסר? אני חושב שמסר הוא, וזה חזל ככה אומרים, שבעורף כל האנשים דומים, כולם אותו דבר. אי אפשר להבחין לדעת מי בדיוק הוא, רק אתה מסתכל מאחוריו. יש אנשים שמזהים, כן, אני גם מזהה את הילד שלי מאחורה, נכון. אבל אם אני צריך להעיד על זה בבית דין, אז עדות לא קבילה. זאת אומרת, עורף זה פן המשותף של מין האנושי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בן אדם מסוים, אנחנו עכשיו מדברים מה בו עיקר, האינדיבידואליות שלו או הכלליות שלו, השייכות שלו למין האנושי. והשאלה הזאת היא שאלה פילוסופית עמוקה. לכן זה בדיוק דוגמה טובה למחלוקת. למחלוקת, עצם המחלוקת. איך אנחנו יכולים לראות, לדעת את האדם? אני אתאר את הפן האינדיבידואלי שלו, המיוחד שלו, מה שמאפיין אותו דווקא, ושזה הפנים שלו. אתה תסביר את הצד הכללי שלו, ואז אנחנו יכולים להשלים את ההבנה הזאת ביחד, ויווצר פה משהו שלישי, שהוא לא שניהם ביחד, לא אתה ואני ממצים את כל הדבר הזה, אלא הוא עצמו משהו הרבה יותר עליון מסך הכל של צד הכללי בצד הפרטי שלו. הוא עצמו משהו שלישי, לא זה ולא זה. מובן, נכון? זה בעצם מהות של כל מחלוקות שאתם מכירים בתורה, בגמרא. הם לא יושבים ומדברים מי צודק. תלמידי חכמים, בדרך כלל, במחלוקות, בגמרא, בכל מה שאנחנו מכירים, בהלכה, הכל, הכל. גם במחשבה. תמיד יש שני מרכיבים, לפעמים זה בצורה כרונולוגית בנויה, לפעמים לא, אבל תמיד יש שני מרכיבים למחלוקת. מרכיב אחד זה אנחנו מתארים את הבעיה. זאת אומרת, כל אחד מתאר מה הוא רואה. הם מדברים עכשיו על דבר מסוים, אז תלמיד אחד יגיד לכם, הוא יספר לכם, נגיד, אני יודע, מחלוקת בית שמאי, בית הלל, מה זה כיסא קלה? אז הוא ידבר על חיפויה ועוד ועוד שם קישוטים של החלה, של הכיסא, ומישהו אחר יתאר עצם העובדה שהוא יושב, ועוד ועוד ועוד. ידברו כל אחד, יתאר את הנושא המחלוקת, ואחר כך יהיה שלב הבא, או שלב, הוא התחיל ישר את זה, שלב הלכתי. זאת אומרת, מה משני צדדים הללו הוא צד דומיננטי. וזה נקרא הלכה. הלכה היא לא קביעה מי צודק. כי כמו שגמרא אומר שם בירובין, אלו ואלו, דבר אלוקים חיים. אלא, מה זה הלכה? הלכה זה הליכה. שמה כן היא. באיזה דרך צריכים ללכת כדי להגיע למהות הדבר בזמן שלנו, במקום שלנו, בנסיבות, במציאות שאנחנו חיים בה, איזה דרך מובילה לקליטה של המהות הדבר בצורה יותר מתאימה לדור, לתקופה. אז בשלב מסוים תלמיד חכם יגיד, הלכה תהיה כתלמיד חכם אחת, בשלב אחר, הלכה יכולה להשתנות, והיא תהיה כמו מישהו אחר. ועתיד לבוא מלאכה כבי שמאי ועוד, אבל זה לא רק, יש שם דת יחיד שלא סומכים עליו, אבל בשעת הדחה כן סומכים, פתאום אתם מבינים שבסיטואציות שונות, אז הלכה היא תשתנה. זאת אומרת, זה היסוד מבחינה מחשבתית של מחלוקת. ומעניין הוא שאמירה הזאת היא הייתה אמירה של עם ישראל ממתן תורה. אפילו לפני כן, אבל אנחנו התחלנו לחיות את הדבר הזה ברובד לאומי ממתן תורה. תחשבו, בעצם במעמד הר סיני השם התחיל לפצל לנו את המוח. הוא התחיל ללמד אותנו שיש אונה שמאלית ואונה ימנית של המוח. הוא התחיל להגיד לנו, יש שתי לוחות הברית, יש זכור ושמור שנאמרו בדיבור אחד, יש מים עליונים ומים תחתונים, מעל הרקיע, מים מתחת לרקיע. פתאום מספר לנו שבריאת העולם הייתה כולה על ידי פיצולים. ויבדל השם בין האור ובין החושך. הוא התחיל ללמד לנו לפצל את התפיסת עולם שלנו. הוא התחיל ללמד לקלוט מציאות בצורה מורכבת, דיאלקטית, שכל צד הוא פן של משהו אחר. שאדם הוא מתפצל לזכר ולנקבה. כן? כל החלוקה הזאת שאנחנו לומדים ממעמד הר סיני, היא הלכה והשתרשה בעם ישראל, בנפש הלאומית, השתרשה מאוד מאוד חזק. אנחנו התחלנו לחשוב בצורה המפוצלת הזאת, ועל זה בנויות כל המחלוקות, כל הסוגיות בגמרא, הכל, זה מה שהתחלנו לשדר לעולם. זה צורת החשיבה שהיא רואה מצד זה ומצד זה, ומבינים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. זו הייתה עוצמה של עם ישראל. אנחנו נעשה פה הפסקה, ובעזרת השם נמשיך בשיעור הבא.